אנחנו פסוק ז' וישובו המלאכים אל יעקב לאמור באנו אל אחיך אל עשיו גם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. אומר רשי, באנו אל אחיך אל עשיו. הוא לא יודע שאחיו זה עשיו, מה הוא צריך להגיד לו שזה אחיו? הוא מחדש לו כאן בדבר. אומר רשי, שהיית אומר אחי הוא, יש ביטוי כזה בגולני, אחי, אחי. אחי, לשון אחווה. אחי, אתה אח שלי, כן. ואחווה. שהיית אומר אחי הוא, אבל הוא נוהג עמך כעשיו הרשע. עבדנו בשנאתו, כן. לכן הוא אומר, אחיך מצד אחד, ועשיו מצד שני. אתה אמרת עליו שהוא כאילו אחיך. אז תדע לך, המלאכים אומרים, הוא, ומה ההוכחה שלהם? הוא בא אליך עם 400 איש עמו. 400 איש בצבא, כמה זה מי יודע? גדוד, גדוד. גדוד, בא עם גדוד. סתם באים עם גדוד. גדוד איך עם 400 איש. לא, מכאן למד בתנדו בצבא לעשות גדודים.
סבא היה המגד הראשון.
מי?
סבא היה המגד הראשון.
אני לא יודע מה הראשון, אבל... אז הם אומרים לו, תשמע, תראה איך הוא בא אליך. עם 400 חיילים. יש לו מטרות... כן. אז זהו, שאלת אותנו שאלה, מה קורה איתו? לפי הסימנים הוא הולך להרוג אותך. עכשיו הוא צריך לארגן את הכוחות. להתארגן לקראת האפשרות הזאת, האופציה הזאת חסיש. נראה בהמשך. הוא לוקח בחשבון את התרחישים השונים. כל האפשרויות. אולי כן, אולי לא. כן. אז זה בכלל בצבא תבדה. הצבא האחראי הוא לוקח את כל האפשרויות, כל האופציות. כן. אפילו כאן במדינת ישראל. אני לא שר הביטחון, אני לא... המתכל ולא זה, אבל בכל זאת אני בטוח שיש מה שנקרא תוכניות מגירה בצבא לכל התרחישים, לכל אני באמת נזכר מלחמת יום כיפור והיה. מלחמת יום כיפור החטיבה, הגדול, היחידה שאני הייתי שייך אליה זה היה חטיבת ירושלים ו... הרי המלחמה הזאת הייתה בהפתעה, היא באה ביום כיפור פתאום. ואז לא ידענו איך תתפתח המלחמה, האם ירדן תיכנס למלחמה או לא תיכנס למלחמה. אז באמת, עד כמה שאני זוכר, אני מנסה להיזכר, אז קידמו, גייסו אותנו מיד במוצאי יום כיפור. כלומר, כל החטיבה הייתה נע לכיוון הירדן, לכיוון נחל הירדן, וכבר חילקו מפות של ירדן, צירי תנועה, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, כבר יש תוכניות, היו תוכניות, לא יודע אם היום, גם אני מניח שגם היום, כי תבוא לשם השטח, תדע לאן לנוע, ימינה, שמאלה, קדימה, את מה להתקיף, כל הזמן. עכשיו, תשאלו אותי אם יש מפה, למשל, של איראן.
יש שם סוכנים.
אתה יודע, איפה אתה יודע? למה אתה מגלה? אם אתה יודע, למה אתה מגלה סודות? אסור בגלל. אז אני רוצה להגיד לכם שלוקחים את כל התרחישים, כולל אפשרות, חס ושלום, שנעמוד עם הגב לים, מה שנקרא. מה שנקרא, שכמת יום הדין. זה גם אפשרות כזו. ויש לנו תוכניות, מה עושים מלחמת יום הדין. אני לא רוצה, רק, אני לא רוצה להפחיד את הערבים יותר מדי. אבל אם יגיע מלחמת יום הדין, יהיה חורבן שלהם, משהו, לא היה דבר. לא היה דבר. שאלו אותי איך אני יודע. איך אני יודע? אני לא יודע.
בדקת?
לא, אני לא יודע. אני מניח. אמרתי את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו לקח את כל האפשרויות. לקח את כל האפשרויות. אבל לוקחים כל האופציות, לוקחים גם את האפשרות הזאת, שחס ושלום, אז מה הוא חילק את המחנות, יתארגן, להילחם, מה לעשות, כל הדברים האלה. אבל אל תיבהלו חבר'ה, אני רואה שקובי קצת נכנס ללחץ.
אבל יעקב הפנים, הוא אמר, צילי נינה מיד אחי מיד עשיו. בסוף הוא הבין שהוא עשיו.
הסוף היה שהם נשקו אחד, יעקב לא נשק אותו, אבל זה המדרש, חיבק אותו, נשק אותו, אבל בסופו של דבר המהלך עבר בשלום יחסית. אנחנו בפרק י' זין בשבת התחלנו ללמוד ענייני מוקצה. ראינו את המבוא הגדול לענייני מוקצה, יש כלי שמלאכתו להיתר ויש כלי שמלאכתו לאיסור, וראינו לגבי ארגז או ארון שהדלת התפרקה, כיוון שמלאכתו להיתר, אז הדלת אפשר לטלטל אותו יחד עם הכלי. משנה ב', עכשיו מדובר על כלים שמלאכתם לאיסור. יש כלים, אבל בכל זאת, למרות שאסור להשתמש בהם, דוגמה פטיש. פטיש זה משתמשים לצוק מסמרים, לבנות, לעשות מהם, ולכן זה מלאכתו לאיסור. אבל באותו פטיש אפשר גם להשתמש לפצח אגוזים. זאת אומרת, מלאכתו לאיסור מצד אחד, אבל מצד שני אפשר להשתמש לדבר שהוא מותר. אז זה דנה המשנה. נוטל אדם קורנס, קורנס זה פטיש, לפצח בו את האגוזים, וקרדום לחתוך את הדבלה. הדבלה זה תאנים שהם מעתקים אותם ביחד, עושים אותם גוש אחד, תאנים יבשות, והם כל כך קשה, בשביל להוציא מזה את הדבלה, הם מנסרים בארץ מסור מיוחד. אז זה נקרא קרדום המסור, או גרזן. אומר כאן הרב כאן, נותן אדם פרטיש, קורנס פטיש לפצח את האגוזים בשבת, וקרדום נוטל אדם קרדום שמבקים בו יציאה. קרדום זה גרזן, פשוט היו עם גרזן חותכים את זה, לחתוך את הדבלה. דבלה היינו תאנים דרוסות ודבוקות יחד. מגירה, המגירה זה מין מסור נוטלה אדם בשבת בשביל מה? לגרור בה את הגבינה. לא מדובר על גבינה 5%,
גבינה קשה.
כן, יש גבינות, זה גבינות, אתה טוב שזה... אז הוא אומר, יש מסור מיוחד, שאפשר לנסום את הגבינה. וגם היו עושים את זה כמו דבלה, חתיכה גדולה, לא כמו היום, פרוסות או משהו. חתיכה. כן. לגרור בה את הגבינה, לחתוך בגבינה יבשה ולחלקה לחלקים. שעל ידי הפגימות שבמגירה, זאת אומרת, השיניים, היא נחתכת יפה ואינה מתפוררת. מגרפה, לגרוף בה את לגרוף בה ואת המזלג, לתת עליו לקטן. כן, מה הכוונה? לגרוף את הגורגורות, התאנים, היבשות מן החביק, להוציא אותם, היו גורפים אותם. את הרחת, כן, עשויה לזרות בעטבועה בגורן, ואת המזלג, כלי בעל שיניים, עשוי להפוך בו את הטבן בגורן, מותר לתלם בשביל לתת עליו לקטן, דהיינו להגיש עליו בשבת מזונות לילד קטן. כגון, דוגמה, אתם, מי שלא נטל ידיו, או שידיו תמאות, והוא לא יכול לתת בידיים שלו את האוכל לילד, אז הוא משתמש במשהו להגיש לו את האוכל. והמזונות הם של תרומה. ונוטה לאוכלים, כמובן שהתינוק הוא כאן כהן. ונוטה לאוכלים ברחת ובמזלג, ומניחה לפני הקטן. את הקוש, מה זה את הקוש? מות של פלך שנשים טובות בו. כן, זה איך טובים את החוטים. לוקחים את הצמר ו... ויש מות של פלך שמגלגלים בסוף תחות, כן? אז המות הזה של הפלך, והם עושים אותו על דבר כזה, זה נקרא פלך, כן? ששמים עליו את החוט, כן? כשאנשים טובות בו את ואת הקרקר, מחט של עת שבו שובט ההורג את החוטי השתי, מיישר השתי, כן, מיישר אותן, שלא יתקפל החוט על חברו, מותר לתלם בשבת כדי מה? לדחוב בו אותם לתוך דבר מאכל, כגון לתוך חוטים וכדומה, שלא יתלחכו ידיו, ומשתמש בזה לצורך אכילה. מחט של יד שתופרים, מותר גם כן לטלטל, למטרה לטול בה את הקוץ. אם אתה בדל מחט סתם אסור לטלטל, אבל אם אתה רוצה להוציא קוץ בשבת, אתה יכול. שנתחב בשרו שמותר להוציאו בשבת. ושל סקאים, מה זה סקאים? לשון סקים. מחט גדולה שתופרים בסקים, מותר לתלה בשבת בשביל לפתוח בו את הדלת. כגון אם איבד לו המפתח. זאת אומרת, אפשר, מישהו מכיר את ה...
מורץ מנולים.
מורץ מנולים. מזכיר את ידידי אהוד ברק, שהיינו קטנים בקיבוץ, אז הוא היה, היה לו את ה... אני לא יודע מאיפה, אבל היה לו את ה... היה לו כך סיכת ראש או משהו כזה, כמו שהוא אומר כאן, מה חכה? החבר'ה היו מתפרסים למחסן פרודוקטים, שאני לקחת לעשות חגיגות. הוא היה מומחה לפריצת. אז גם אומר, לא רק הוא, אלא היו גם אז, בתקופת המשנה, היו כאלה מומחים שלוקחים את הדבר הזה ומשחקים במנגנון. איך עושים את זה? אני לא יודע, אבל מנגנון. הוא היה... נצליח לפתוח את ה...
הם נאמר פותח שערים בכל
טוב, הנושא שאנחנו עוסקים בזה מנהיגות רוחנית של עם ישראל. ואמרנו שעם ישראל, בגלל שיש לו מעלה מיוחדת וסגולה מיוחדת, אז באמת המנהיגות שלו היא צריכה להיות, הרוחנית כמובן, צריכה להיות אנשים מיוחדים. אולי נתחיל בנון ג' כן. נון ג'
זה
מה נקרא? הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי, להעניק צדקי, כן? מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה מידת חסידות גדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותכופה. מידת חסידות זה אנשים מיוחדים, חסידים, שהם דבקים בקדוש ברוך הוא. אבל מה? הם ממתקים את הדינים. במקום יש אנשים שהם עושים לפי הדין, הם מתקים, כמו אהרון הכהן, שהוא היה ממתק את הדינים. משה רבנו היה עיקוב את הארץ הדין, הדין את הארץ, סליחה. ואהרון היה רוצה דרכים איך להנהיג את העם בטוב, כן. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, ואשמח זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולא נבוא לכל צורכי המעשיים, בלי כל חרדה פנימית, שמא יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה והמהווה את אידיאליה, ועושה אותה לעם חטיבה מיוחדת. וצריך להגיד, מנהיג זה הראש, ראש. הראש, הגוף מתנהל על פי הראש, אני בדקתי את זה. אם יש ראש בריא, הכל בסדר. אבל אם יש ראש לא בריא, אז כל האיברים סובלים, זה לא דבר פשוט. אז הוא אומר, המנהיג של האומה צריך להיות אדם כזה שהאומה תפתח בו. ותגיד, אם הוא לוקח את המנהיגות הרוחנית, נותן את הכיוון, מבחינה ערכית, מוסרית, דבר כאן על האנושות, לא דווקא על עם ישראל. הוא אומר, אם יש מנהיגות רוחנית, אז האומה יכולה לעסוק בעולם העשייה. המדיני, הכלכלי, הצבאי, כל הדברים הם שקט וגמור. למה? יש לה מנהיג רוחני שהיא בטחת בו, שהוא הוא, 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 אחריות שלו היא על כל הצד הרוחני, המוסרי, החינוכי והדברים האלה. אני אתן דוגמה הפוכה, שיש מנהיג שהוא מקולקל. באיראן יש מנהיג אייתולה קוראים. שמעתם פעם שם כזה? אייתולה. מה זה אייתולה? אני לא יודע, לא יודע פרסית. מישהו יודע כאן פרסית? אייתולה. זה מפחיד. אייתולות. עכשיו הוא, המנהיג הרוחני הזה, הוא עומד מאחורי כל המאמץ האיראני לייצר את הפצצות הטוב ואת כל הבישים מרעים האלה וכל הטילים האלה שזרקו עלינו ברצועת עזה, הכל זה מאיראן. מאיפה זה מתחיל? מאיפה זה מתחיל כל הדבר הזה? ואותו אייתולה הזה, לפני זה היה חומייני, זה אני לא יודע את שמו, אבל חומייני גם היה, הוא היה לו שיגעון, לכבוש את העולם. לכבוש לא רק את העולם, גם לכבוש ממש, את, הם רמשים, הם צריכים לכבוש את הסונים.
הוא אומר שהאייתולה...
אני חושב שזה הפוך, שזה האייתולה, ואז עכשיו כמיני, לא?
מה?
אומר האייתולה זה אית?
חשבתי שזה הפוך, שזה האייתולה זה הפעם, ועכשיו זה חמיני.
אני לא מכיר את השמות שלהם.
הוא אמר את השם הנכון. הראשון היה האייתולה, ועכשיו זה חמיני.
לא, לא, לא. האייתולה זה כמו כהן גדול.
אומר האייתולה זה... זה שעשה את המהפכה שם, שהיה בגלות צפת,
הוא היה האייתולה וגם היום. גם היום, האייתולה זה תואר למנהיג רוחני.
הוא אומר שזה שתי מילים, הרב, זה אית? הלאה. אית זה... אות, מופת, הלאה זה אלוהים, המופת האלוהי. זה ניתן למנהיגים.
הוא נותן לו את ה... הוא כמו במקום האלוהים. כן. בשבילהם. כן. הוא כזה... אם הוא משוגע, אם הוא אדם רע, רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את ה... אז הוא מניע את כל המכונה האדירה הצבאית של איראן, של בתי חרושת לייצור פצצות, טנקים, טילים, עניינים, מרין בישר. סליחה שנתתי דוגמה הפוכה. עכשיו, אם במקום זה יבוא במקום האייתולה הזה, איזה צדיק אחד, חסיד, שרק רוצה לעשות טוב לאנושות. אוהב את היהודים, מכיר בארץ ירושלים.
שחתולה לא ישלח עליו, זה חתולה, הרב.
מובן הרעיון. זה מה שהוא אומר, שלקיבוץ אורגני, צריך אדם בעל שעה רוח, אדם מוסרי, אדם ערכי, שעד האומה יכולה לעסוק בכל מה שהיא עוסקת בצד החומרי, בשקט ובשלווה. בייחוד באומתנו, זה אומר באופן אוניברסלי, כללי, אבל כאן מדבר על עם ישראל. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, היא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. מה זאת אומרת? יש הווה, יש עתיד, יש עבר. ההווה הוא מורכב, הוא לא פשוט. אבל צריך לדעת שאצלנו ההווה, אצל אותם גדולי ישראל, מהנביאים ועד היום, בשבילהם הם רואים את החזון, חזון אחרית הימים. כל מה שאנחנו עושים זה רק הכנות לקראת הגשמת אותו חזון נפלא, וחיתיתו חרבותם לעתים, לא יישא גואל גואל חרב, לא ידעו על מלחמה, כן, ושיגרגר וגזר עם כבש, כל זה אומרים בחזון של אותם גדולים שהם רואים את ההווה כחוליה בשרשרת לקראת החזון הגדול הזה. יש אשר מכל תנועה של חופי, עכשיו הוא מסביר מה הפרובלמטיקה במנהיגות הזו. יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס במיד רטט פנימי ואותה נשמה, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה, שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. זה ביטוי מרץ של הרמב״ם באיזה מקום. מתוך כך, היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. ומה? והרי הרוחניות מתערפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. כמו אמרנו, דוגמה של בחור ישיבה, שהוא אין לו פרוטה לנשמה. אז הוא לומד תורה, ומה הוא חושב באותו זמן? ומה הוא התפרנס?
מה יהיה?
מה יתכחה? אז הוא לומד, הוא לא יכול להיות מרוכז כל כולו בלימוד. למה? כי חסר לו מה? חסר לו כסף. אז הוא לא מרוכז. הוא הולך לעבוד. וואי, 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 מתי אני אלמד? מתי אני אלמד? אז שהוא עובד, גם הוא לא מרוכז. הוא חושב על הלימודים.
מה הפתרון?
אני אמרתי, הפתרון הוא מנהיגות, זה כאן מדבר כפרט, אבל הוא מרגיש את זה על הציבור, על הכלל, הוא אומר. הפתרון בכלל, מנהיגות רוחנית כזאת, שעם יהיה עובד בעבודת העשייה, החומר, הכלכלה, החקלאות, הכל מה צריך, בשלווה ובשקט, הוא אומר, אני יודע, יש רב במושבה, במושב, והרב הזה, הוא דואג שאנחנו לא נתבלבל בעניינים הרוחניים, המוסריים, בין אדם לחברו, כל הדברים האלה, יש מי שפוסק הלכות, מי שמסדר וכל הדברים האלה, אז הוא בשקט.
אז הפתרון זה להיות עם הארץ, עושה מה ולסמוך על הרב.
מה?
הפתרון
לא, זה לא, זה קיצוני, זה לא נכון. בכללנו, הרב אומר לכולם, אני בדקתי עם הרב. חבר'ה, אני כבר הייתים לתורה, בין אני, בין עשיר, בין חקלאי, בין לא חקלאי, כל זה, כל יהודי, ככה כותב הרב, זה הרמב״ם, מביא את ההלכה למעשה. זה שיש רמב״ם ביישוב, זה לא אומר שאתה צריך להיות עם הארץ. אדרבה. אם יש רמב״ם ביישוב, הדבר הראשון שהוא דואג מה זה, לשיעורי תורה. ודאי, איזו שאלה. מה? זה שיש רב, זה פותר ממך להיות, דרך אגב, אצל הגויים זה ככה. אצל הגויים יש לך כומר, שהוא קדוש, כאילו הוא עוסק בה, כמו שאומרים באמריקה, תן לנוצרים אומרים, לקיסר את הקיסר, ולדת את הסמכות, וניתוק כזה. אצלנו לא, אצלנו הדת והמדינה, שזה דבר מעשי, מחוברים, זה גוף ונשמה, זה עניין אחד. לכן, חס ושלום, אל תגיד דבר כזה, אף פעם.
מאיפה הוא יבוא?
אל תגיד.
מאיפה הוא יבוא?
מהישיבות, שמה יש ישיבות בעולם? הישיבות מייצרו לבית חרושת לרבנים, אתם לא יודעים. כאן מהישיבות שיצאנו מהרבנים, מנהיגות דתית. וככה זה הולך. מדור דור, זה לא רק מהיר. מאז ומעולם. כשמשה רבנו יצא ממצרים, כבר היה סנהדרין. היה קבוצה של אנשים נבחרת רוחנית, שהיא נגעת. ככה גם באופן פרטי אדם. אדם צריך לדעת שיש לו קביעות איתים לתורה. באופן פרטי. הוא אומר, אני עובד, יש לי משפחה, ילדים, אני צריך לפרנס. אין התחמקות מאחריות, להגיד. אתה מתרכז בעבודה, זה תפקידך, כל אדם יש לו תפקיד בעולם, אחד מהם זה לפרנס את משפחתו, נכון?
נכון.
איך אתה יודע?
אבא
שלי. אבא
שלי.
אז הוא אומר, לא, אז בשביל להיות שלב, אני קובע איתי מהתורה. זה מה שהרמב"ם אומר. כל יום אני יושב מול האינטרנט של ערוץ מאיר, רואה שיעורי תורה, מה זה? הצערנו הרב, היום הרבה אנשים ניזונים מאינטרנט, טלוויזיה, מדברים כאלה. אז הוא אומר, אני סוגר את כל הערוצים האחרים, יש רק ערוץ אחד. איזה ערוץ?
ערוץ מאיר.
ערוץ תורה, לא דווקא מי, ערוץ תורה. או שהוא יושב בית הכנסת שלומד, יום ולילה, להגיד אבו יומה ולילה. אז הוא יותר שלב בעבודתו המעשית. אבל אם הוא לא קובע עתים לתורה, אז הוא מתייבש. נשמתו מתייבשת. לפעמים אני פוגש את תלמידים שלמדו כאן לשעבר, אני שואל את דבר ראשון, אני שואל אותם. אתה קובע עתים לתורה? הם עובדים עם חיי המעשית. ביום ובלילה. אין לך דבר יותר חשוב בשביל להיות רגוע מאשר קביעת עתים לתורה. היום יש מנהג של דף יומי, זה דבר גדול מאוד. בלבטים יושבים, לא שהם... עצם העובדה שהם יושבים ועוברים על הסוגיה והם לומדים את זה, זה כבר דבר גדול, זה מרגיע אותם. אבל אם לא, אז הוא בא הביתה, אשתו אומרת שיראת שמיים. מה, לא למדת היום שום דבר מהתורה, שום דבר? וואי, וואי, וואי. רואים עליך.
הוא עצבני,
הוא עצבני, הוא זה. אבל מי שלומד תורה, הוא רגוע.
ומי שלומד תורה יכול לקבוע עיתים לעבודה? הפוך, מצד הפוך?
בוודאי, צריך לזכות דבר. אדם צריך להיות מאוזן. אדם לא יכול, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, לא יכול להיות שהוא לומד תורה ואין לו פרנסה ואין לו שום דבר, וידיו הוא עצמו אני שבעניים, ובסוף מה קורה? הוא לא יכול ללמוד, לא מסוגל ללמוד, הוא לא מרוכז בלימוד, ובצדק אכפת לו מהפרנסה, אז הוא שם. צריך למצוא את האיזון הנכון, כל אחד לפי דרגתו. בכל זאת הרמב״ם מביא שקודם כל אדם שרוצה לעסוק בתורה ימצא לו פרנסה טובה. איך הוא אומר? פרנסה, בית, אישה, כן, בסדר. אבל מי שאין לו, רק בודדים, יחידים, כמו חני הבן דוסה, אחרים, כשהם היו אוכלים קו חרובים מערב שבת לערב שבת, האשתו הייתה צדקת. כל יום אוכלת חרובים. בוקר מה אוכלים? חרוב. בצהריים מה אוכלים? חרוב. בערב מה אוכלים? חרוב. בשבת מה אוכלים?
תמר. לא, בשבת דווקא משהו אחר.
לא, אני אומר, בשבת אוכלים
פעמיים,
את זה.
פעמיים.
כבש, משהו.
תוסיטה
עוד. אבל זה בודדי בודדים יכולים לעשות לעצמם דבר כזה.
זה צדיקים נסתרים.
אם יש אישה טובה...
על כן, היא צריכה להעמיד, האומה צריכה להעמיד חסידים גדולים, המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. הם עם ישראל. הם העליונים הללו יודעים שאוצר הרוח האומה הוא בקרבם. לוקחים אחריות על אוצר רוח האומה. כן. על כן, אינם חרדים כלל, על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של העבודות המעשיות. הרב קוק זאת דוגמה. כמה הוא עודד את עבודת החקלאות, אתה בכלל את התחייה וכל מה שבניין המולדת. רגע, למה לא תגיד להם, תעזבו את הכל, תלכו לסיוע בישיבה? לא, הוא אומר, אני רואה בחלוצים האלה מצווה גדולה מאוד, והוא עצמו, העיד על עצמו, אמר, אילו לא הייתי הרב הראשי, היום הלכתי, הייתי הולך להיות חקלאי עכשיו. הוא אומר, זה מקצוע קדוש. למה? כי מיישבים את הארץ, היא גם מצוות יישוב הארץ. זה לא סתם, כן? הוא מודד כל הזמן את עולם העשייה. מצד שני, הוא המנהיג הרוחני, הוא לוקח אחריות על המצב המוסרי, על קיום מצוות ותורה בעם ישראל. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה על ידי אותם אנשים שכל כולם קודש לתורה, על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת האל היחידים, כמו שהגאון מבילנה, הסתגר לו בבית, בחדר, למד תורה והשפיע והקרין ומקרין עד היום. למרות שהוא לא היה לו אינטרנט או ערוץ מאיר או דברים כאלה. הוא היה כאילו מכונס בתוך עצמו, והוא היה המנוע של הכל. הוא המנוע שהוא נסתר בתוך האוטו, לא רואים אותו, אבל הוא המניע של הכל. דוגמה, יש יחידים כמו עולם את דבר צדיקים האלה, שהם המנהיגות הרוחנית הנסתרת, שהם מקרינים, משפיעים על עם ישראל, שהם שלוחי ציבור, ונושאים בלבבם, אותם היחידים, נושאים בלבבם אוצר הרוחניות, המחיה של כל העם. הם המצבר, הם המקור הכוח של עם ישראל. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה. כמו דוד המלך, שהוא אומר, אני מתכוון לעמי. הוא לא מתכוון רק לעצמו. אומר, אני לעמי. כל דבר שהוא פועל, הוא יודע, זה מכירים על כל עם ישראל. והאומה מכירת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים, ועל כן היא מכבדתם ומתיירה מהם יראת הרוממות מאותם אנשים. ברית אלוקים בארץ היא גלויה דווקא על ידי מי? עבדי אלוקים העליונים. והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה ואת דריה. הבטוחה היא שלא תחדל את מעיין קודשה. מדוע? כי יש מי ששומר על זה. כי ישנם אמא שומרי חומתה העליונה, אז הסבלנות מתפתחת, החיים המעשיים פורחים, וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים, הם לא צריכים להיות דרשנים גדולים. לפעמים אלה מילה אחת מרגיעה את כל האומה. משפט אחד מרגיעה את כל האומה על ידי אותם מילה. מיוחדים, צדיקים, נותנים מזון בשפע רב יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים ובינוניים. זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו של אדמתו. הרב רואה בזה שליחות. הוא אומר, לא יכול להיות שנקים מדינה בלי מנהיגות רוחנית, דתית, חזקה, שהעם יכבד אותה. ולכן גם הוא הקים את הרבנות הראשית, שזה רק ההכנה לקראת אותה מנהיגות. והיום, ברוך השם, יש כבר... היום מוכרח להגיד שמדברים אנשים, אז יש אנשים שיש משקל לדיבורים כאלה. יש אנשים שאומרים, אה, כל דיבורים, יש ביטוי כזה, כל דיבורים. אז יש אנשים, כבר היום, רבנים, זה, שאומרים מילה, אז כולם אומרים, אה, אם הוא אמר, משהו. או לדוגמה, הרב עובדיה יוסף, שליטה. הוא אומר, אז מילה לפעמים.
מפיץ את כולם.
כולם, מה אתה זקן בין 90 נדמה לי?
92,
93. ייבדל לחיים ארוכים. ייבדל לחיים ארוכים. בבריאות וכל זה. אומר מילה. כולם מיישרים קו. הממשלה מיישרת קו. כולם מקשיבים לזה.
הוא מפיל ממשלות.
כן. לפעמים בא איזה אדם שהוא יש לו יחצנות גדולה, נדע, קריין ברדיו או בטלוויזיה או משהו כזה, מדבר, תוכן כל הזמן. ואמר פעם, יש אחד חיים יבין, היום הוא כבר לא בתקשורת, פעם הוא היה בטלוויזיה, הוא עשה פעם פגישה עם רבנים בנתניה, הרבה רבנים, מה ההשפעה של התקשורת על הציבור? אז הוא אמר אותו, אני איש תקשורת, אני רוצה להגיד לכם. אנחנו כלום אנחנו. מי שבאמת משפיע, זה אתם, הרבנים, בבתי הכנסת. כשאתם דורשים לציבור שם בית הכנסת, הציבור קשוב משמיע. ואנחנו, איך אומרים, כמו עננים, פטפטים, מדברים, פרשנות פה, פרשנות שם. אומר פרשן, פתאום הכל יתהפך. שום מילה אין להכינה, כמו שאתה עושה, אומר על, אני יודע, על הקרח משהו, הכל נמס, הכל... לא פעם, אתה רואה, כל התקשורת, כולם, וואי, בסוף שום דבר לא קורה. לא, באמת.
אין להם אחיזה בתורה.
לא, אין להם, לא פעם. ופתאום בא ידי, רב, תמיד ככה אומר, אברהם אבינו, אברהם אבינו, אני אספר לך סיפור, אני לא אקח את הזמן, לפני, אפשר לספר את זה, היה לפני כמה זמן, היה בחברות בית, נקרא בית הלבן, בית שהיה עליו סכסוך, בית השלום, כן, בית השלום. בדרך למערת המכפלה.
גרנו שם.
אתה גם היית שם.
גרנו שם חודשיים.
אז איזשהו שלב פינו את הבית הזה. אז פנה אליי. סליחה. חבר כנסת אורי אריאל וחנן פורות, זיכרונו לברכה, ביקשו, הם הולכים להיפגש עם אהוד ברק, אם אני יכול להצטרף בתור ידיד נעורים, הוא לא יוכל להשפיע עליו, שלא יפנו את הבינות. אני הייתי סקפטי קצת בעניין זה, אבל אמרתי, אם אחוז אחד, נוכחות שלי שם תעזור להחליט שלא יצאנו, אז אני בא, מה אכפת לי? לעזור לעם ישראל, לארץ ישראל. טוב, אז הגענו פגישה, היה משרד הביטחון, בשם שר הביטחון, בראש השולחן, מסביב כל מיני יועצים, גנרלים, קידום בכיר, צמרת המשרד הביטחון יושבת שם עם כל מיני קצינים, ואז אהוד ברק אומר, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה להגיד. יש שם חבר כנסת שנלר, חנן פורט זכרונו לברכה, ואורי אריאל, ואני גם הצטרפתי שם, יושב בשולחן הזה. מגיע תורי, אני צריך גם להגיד משהו. אני לא מבין בכל הפוליטיקה הזאת, מי נגד מי ולמה וכמה, ואני לא מבין שום דבר.
שנלר היה בעד לפנות? שנלר היה בעד לפנות?
לא, חס ושלום. הוא בא נגד פינות. אז שואל, נו, מה יש לך להגיד? אז אני אומר לכם את האמת, אני לא מבין. אני רוצה להגיד לכם דבר בפרשת השבוע. אחרי חיי שרה, פתאום שמתי לב שכל צמרת הביטחון, כולל אהוד ברק, פרשת שבוע, זה כבר מעניין. כל הדיון שם, שהיה מחור מראש, זה ידוע, כל היה מחור מראש. אבל פרשת שבוע זה מעניין מאוד. אז אמרתי להם על אברהם אבינו שהוא קנה את מערת המכפלה בכסף, זה היה קצת דומה למעשה הזה שקנה את הבניין בכסף, שאלתי אתם שלמה הוא קנה את זה בכסף, הרי זה הארץ שלנו, למה צריך לקנות בכסף? הסברתי את הרעיון המוסרי שמאחורי הדבר הזה. שמתי לב שכולם שם עמדו, ואם הם יצאו מהישיבה הזאת עם איזה, איך אומרים? משהו, איזה משהו נוסף, זה בטח הלכו הבית עמור, שמענו איזה רגע פרשת השבוע.
זה היה משהו נוסף, משהו עיקרי.
למה? כי זה היה תורה.
הרב, תעשה להם
שיעור שיעור. היה תורה, והתורה יש לה משקל. היום, פעם לא היה ככה. פעם הייתי אומר, חבר'ה, בואו נדבר על פרשת שבוע, כולם, עזוב, אין לנו זמן. מה אתה מבלבל? תמוח, עכשיו הם כבר שומעים דבר תורה. דוגמה אני אומר, זה מה שהרב אומר כאן. שאותם צדיקים, אותם אנשים, משקל של הדיבור שלהם לאומה הוא גדול מאוד. הם לא צריכים לדרוש דרשות גדולות, אבל עצם האמירה שלהם היא כבר בעלת השפעה גדולה על האומה. והוא אומר, אנחנו צריכים לשאוף לזה. בתקופה ההיא זה עוד לא היה. אבל הוא אומר, לשאוף לזה, שתהיה מנהיגות רוחנית, דתית, שהדיבור שלה ירגיע את האומה. ולא, ושאו רגועים שהולכים למלחמה, הולכים לעבודה, הולכים לעשייה. עזרת השם זה יקום, זה כבר, אבל יהיה עוד יותר.
זה הכבוד.